בוקר טוב, יום רביעי, ערב ראש חודש אדר ב', כ"ט באדר א'. השיעור פרשת השבוע שלנו היום יעסוק בנושא חם, בנושא כלכלי, כלכלי אפילו הוא בצורה יפה. יש מקורות בשולחן האחרון. הנושא שאנחנו מדברים עליו היום הוא נושא שמכניס כספים לא מעטים, ואני החלטתי בעקבות זה שכתבתי את המקורות ואת השיעור היום להחליט בזאת, כשיש לי סגולה נגד עין הרע אני מוכר אותה ב-1,000 שקל למטר עם אחריות מוחלטת שהכסף לא חוזר. אז בואו גמרנו עם הציניות ובואו ניכנס לעניין, איך אנחנו מגיעים לעין הרע מהפרשה שלנו. מקור מספר 11, אומרת התורה, מישהו רוצה לקרוא? כן, בכבוד.
אלה פקודי המשכן, משכן העדות. רש"י, אלה פקודי...
לא, זה הפסוק. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר, תקרא את הפסוק בפנים.
אשר פוקד על פי משה עבודת הלוויים ביד איתמר ביד בן אהרן הכהן.
יופי, כלומר, אחר שאנחנו קראנו פרשה ויקהל עם הפירוט הכללי של כל מה שנעשה במשכן, עשו ספירה של כל מה שהיה והודיעו, הנה אלה פקודי המשכן, משכן העדות. ראשי מתקשה, למה צריך לומר פעמיים? אלה פקודי משכן העדות, למה נאמר משכן, משכן העדות? תסתכלו בראשי, כן, מקום מספר 2.
אלה פקודי, פרשה זו נמנו כל משכני מדבר משכן, הכסף וזהב ונחושת, ולמנו כל כליו וכל עבודתו. משכן, משכן, שני פעמים רמז למקדש שמתמשכן בשני חורבנים על עבודותיהם של ישראל.
יפה, כלומר, אומר ראשי, למה נאמר משכן, משכן העדות, רמז? רמז למה? לשני המקדשים, מקדש ראשון ומקדש שני, שנחרבו בגלל עבודותיהם של ישראל. מוזר. למה נזכרו פה? חמש פרשיות יש לנו עד עכשיו, לא? שעסקו בענייני המשכן. למה התורה מצאה לנכון להזכיר לנו ששני בתי המקדש חרבו בגלל אמונותיהם של ישראל דווקא כאן? יש לכם איזה רעיון? בואו נראה. אומרת הגמרא במקום מספר 3, מישהו רוצה לקרוא, בכבוד, בקול, כן, בקול אבל. מסר בנו מציע את
זה, באמת
אמרו, ואמר רבי יצחק,
אין ברכה מצוין, אלא דבר
סמוי
מן
העין
שנאמר, יצא בשם אותך, אלא ברכה, בעשמך.
בעשמך. תנו רבנן. למוד, למדוד.
אל תמונו, גרנו, גורנו. אומר, עיר עצמי מפניך, השם יוקרנו, שנשכח ברכה במעשה ידים.
התחיל למוד, מתחיל למדוד.
התחיל למוד, אומר, ברוך הוא שלח ברכה.
בקריא זה.
מדד ואחר כך פירך, הרי זאת תפיית שם. לפי שהיה ברכה מצויין לא בדבר השקול, ולא בדבר המנוי, ולא בדבר המנוי. אלא דבר סמוי מן העין.
ומעשה אומרת הגמרא, הברכה מצויה בכל דבר שהוא סמוי מן העין. אם כן, עכשיו אנחנו מבינים. השיר אומר, למה רמז, משכן, משכן העדות? היות, ועכשיו הכריזו לפני הכל, והראו לכולם, וספרו לכולם את כל מה שהגיע למשכן, נהיה עין הרע. נהיה עין הרע, ולכן המקדשים חרבו. ככה לב נראה, לא? זה ההקשר. בוא נראה מה אומר עיון יעקב, אתה רוצה לקרוא בבקשה? מקום מספר 4, עיון יעקב. הקב"ה
אמר, איך להשפיע על הגוי, לפני שמספרים...
המספרים מדויקים ידועים.
לאחר הספירה, שינוי בכמות ידרוש נס גלוי. אפילו אם העיקר יתפלל לפני הספירה, יש ברוך הוא יוכל לעשות לו נס שלא יתגלה לעולם.
יפה, למה אנחנו לא סופרים? כי אז, כדי שהברכה תהיה מעבר למה שיש, צריך לעשות נס. אבל ברוך הוא לא עושה ניסים, אבל יש ברוך הוא פועל דרך הטבע, דרך הנסתר. אז אם כן, אל תמדוד, אל תעשה כלום, הברכה תשרה. טוב. בא ספר עקדת יצחק, תראו מה הוא אומר, יש פה מתנדב, נוסף, רוצה לקרוא, בכבוד, נו.
שהברכות החשובות ביותר של החיים לא יכולות להימצא בדברים כמותיים, כמו עושר או רכוש. ברכה אמיתית מצויה בעולם הרוחני, שאינו יכול להימדד באופן כמותי. אכן, אילו מאיתנו שזוכים ליהנות מאופיים העמוק של
החברות,
של גידול ילדים, של חסד ונתינה, של תפילות
עצמתיות,
של שמירת שבתות ושל לימוד תורה, יכולים לעשות דברים אלו. הברכה החשובה ביותר אינה בדברים הנמדדים ונספרים, אלא דווקא בדברים הרוחניים.
יפה, כלומר, למה אני לא מודד? כי ברגע שאני מודד, אני מגליד איזה מימד גשמי. והברכה היא דבר רוחני. לכן, הברכה לא שרויה בדברים הספורים, המדודים, השכולים, כן? לא, אלא בדבר שאנחנו לא יודעים עליו כלום. שם יש ברכה. טוב. תראו מה אומר המהר"ל אצלכם במקום מספר 6. המהר"ל בגור ארי על התורה, על הפסוק שלנו, אומר שהדבר הזה, כן, זה מופלא שבחוכמה. הילדים הללו של הברכה, העין הרע, כל הדברים הללו שהם נסתרים מעינינו, זה מופלא שבחוכמה. תראו מה אומר, שכשם שלוחות הראשונים נשברו משום שניתנו בפומבי במעמד הר סיני, נשלט בהם העין הרע, כך גם במעשה המשכן שלטה עין הרע, מפני שנמנו כל תרומותה וכלה. וכך גם במעשה המקדש מנה הנביא את כל אשר היה בו, ולכן שלטה בו עין הרע, שכל מקום שיש בו מניין עין הרע שולט. כן, באה התורה לרמז דווקא כאן, שבגלל מניין לפרסום מעשה המשכן נתמשכן בין פעמים. כלומר, בני שספרו את כל מיני הביאו, זה גרם שעין הרע במשכן, במקדש, ולכן בא החורבן. הדבר הזה מוזר ביותר, אורחיים הקדוש לא מסכים. לא רק זה, גם עוד הרבה מפרשים חלקו על המהר"ל. אומרים, מה זה יכול להיות? במקדש עין הרע? מקום השראת שכינה, הקדוש ברוך הוא שם, איך יכול להיות עין הרע שם? זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מסתדר בסרט פשוט. איך אתה אמר על כותב שהמקדשים הם חרבו בגלל עין הרע? אומר אור החיים הקדוש, אמר הפסוק, יש לכם? זה במקור מספר 4, כן?
7,
סליחה, כן, זה המקור קצת שונים. כלומר, אומר הפוך, אומר דווקא הספירה שספרו ומדדו ופרסמו את כל מה שהיה במשכן, כן? זה הביא לברכה. למה? כי המקדש הוא מקור השפע הגשמי. הוא החיבור בין הגשמיות לבין הרוחניות, בין העולם הזה לבין הקודש ברוך. ולכן לא יכול להיות אלא הפוך, כן צריך שתהיה ברכה. ותסתכלו בפנים, אומר האור החיים הקדוש, אמר הפסוק אלה פקודי. כלומר, הספירה הזו מביאה ברכה. אדרבה, ככל שירבה יותר ויותר פרטים, כך יהיה יותר ויותר הזכות שבגללה תבוא הברכה על המשכן ועל ישראל. ככה גם רבים המפרשים שחוקים על המעמד. אז אם כן, אנחנו רואים פה ככה, כביכול, שיהיה דבר כזה שנקרא עין הרע. עין הרע היא משפיעה, היא גורמת לפי רש"י לשני חורבנות, כן? לפי המהר"ל גם כן. המהר"ל אפילו מרחיב ואומר שהלוחות הראשונים נשתברו בגלל עין הרע, שזה היה בפומבי. עובדה, לוחות שניים לא ניתנו בכזה מעמד, זהו, שמנו אותם עליהם. אז איך אנחנו מתמודדים עם המושג הזה עין הרע, והאם אנחנו צריכים להתייחס אליו באופן המאוד מרוויח, המאוד עסקי, מאוד מיסטי, מאוד עם הרבה הרבה שלוחות, לכל מיני רבדים, לכל מיני רעיונות, לכל מיני עניינים. איך אנחנו מתייחסים אליו? תסתכלו את לכם, במקום מספר 8, הרב דסלר, בספר שלו נכתב אליהו, חלק רביעי, עמוד 4. הוא כותב, וצריך לשים לב טוב, יש לב רע ויש עין רע. מה ההבדל בין שניהם? או לפני זה, יש לב טוב ועין טובה. יש לב רע, עין רע, לב טוב, עין טובה. מה ההבדל בין שני הדברים הללו? אומר המהר"ל אצלכם במקור מספר 9, ידוע שנפשות כל בני האדם קשורות ומעורות זו בזו בשורשם הרוחני. מעניין, למדנו את זה אתמול ברמח"ל בדרך השם, שכולם קשורים, לא סתם אנחנו, זה שהוא דיבר על הגלגולים שם. זוכרים בפרק על הגלגולים? שמכירים אנשים עם זה, יש סיבה לה ביחד. זה פה סגירת מעגלים, כל אחד נותן, מקבל, משפיע, מחזיר, לא סתם. ואם אחד מקלה בחברו ואינו צרה בו, היינו, שעצם מציאותו של חברו מטרידה אותו, כלומר בכתוב, מפחיד לו שהוא חי. והיה רוצה לראות ברעתו המושלמת. זה מעשה עין רע, עין רע. אם כן, במידה וחיי חברו תלויים בו, ייתכן ויוכל לגרום בכך למעט לחברו משפע החיים, וממילא יעלול יותר לנזקים. כלומר, אומר, המהר"ל, זה לא עין הרע, זה לא שזה איזה מין משהו כזה, אתה יודע, גלים אלקטרו-עיניים שמשפיעים. אלא, בגלל שכל כך אני לא סובל אותה האדם הזה, אני כל כך צר לי בזה שהוא חי בכלל, כן? אבל ברגע שאני אוכל לגרום לו להיחלש כלכלית, נפשית, פיזית, אני אעשה את זה. וממילא, אני חושף אותו לנזקים שקיימים. כן? כלומר, זה מצד העין הרע. טוב, אז אם כן, על פי זה, אנחנו מבינים שלפי שיטת המהר"ל, ככה הוא מסביר גם, אפשר להבין ככה דברי הרב דסלר. תראו את זה במקום מתפרס. אומר הרב דסלר, הראשון, יש לכם? כן? כלומר, רגע, עוד לפני שתגיע אצלכם למקום עשר, אנחנו צריכים ביאור, מה פירוש? בגלל שאני, יש לי מידה רעה ועין רעה וצר לי על חברי, אז אני יכול לפגוע בו? רגע, רגע, סליחה, אין דין, אין דיין, אין בורא, אין משגיח, מה הדבר הזה? איזה יכול להיות? זה הרי לא יעלה על הדעת. כן.
יכול להיות שזה עלול לגרום לו לפגוע בו. לא רוצה לפגוע בו.
כן, אבל מה שאומר המהר"ל, אני מביא את הסיכוי של הפגיעה, אני מחליש את המערכת החיסונית. אבל רגע, אם קודש ברוך הוא לא רוצה שיקרה לו כלום, לא יקרה לו כלום, גם אם תעבוד 40 שעות עם עין הכי רעה שיכול להיות. מה זה, אין דין, אין דיין. כל אחד הוא בעל הבית על חברו, על המקרים שיקרו לאחרים. זה קשה. לכן הרב דסלר הוסיף שם, כי אנחנו מוצאים, אין לכם את זה, בדברי חז"ל, אמצעים. אמצעים שבהם ניתן להינצל מעינו הרעה, הצרה, המקנה של מישהו. אחד, לא מכירים. כאשר האדם לא רוצה שום דבר ששייך לחברו, הוא מוגן. אני שמח בחלקי. ומה שיש לחברי, של חברי. שיהיה בריא. הרי זה לא בא על חשבוני. כלומר, אדם שלא רוצה לזון את עיניו במה שלו שלו, כמו שיוסף לא רצה לזון את עיניו באשת פוטיפר, אז יוסף, בן פורת יוסף, בן פורת על העין, זהו, מוגן. תפסיק לרצות דברים של חברך. תפסיק לקנא. תפסיק להיות צר עין. הרי בכל מקרה זה לא על חשבונך. זה ההגנה הראשונה. כלומר, אומר הרב דסלר, זה עבודה של מידות. אדם צריך להיות שמח בחלקו, מה שיש לו, ברוך השם, מה שיש לחברי, כן ירבו וזהו. מה לי במה שיש לחברי, שישמח, אני שמח שיש לו. זה עין טובה. כלומר, לא רק שאני לא מקנא בו, אלא אפילו רואים, שמח שיש לו. ואם יכולתי להיטיב לו, הייתי גם מתאים לו, מה אכפת לי, זה לא חשבוני. כלומר, אדם שהוא נותן, לא לוקח, הוא נותן, מוגן מעין הרע. כי מי יכול לתת? רק אדם שיש לו עין טובה על מישהו אחר. הוא לא רוצה לקחת משם, הוא רוצה לתת לשם. אוקיי, יש עוד דרך. יש דרך שנקרא הסתרה. ידוע שמה שנאמר בפסוק, וידגו לרוב בקרב הארץ, אומרים מה דגים מכוסים בים ולכן אין עין הרע שולדת בהם, כך אדם שמכסה דרכה. מה הכוונה? שהוא לא עושה דברים האסורים בשקט, אלא כל מה שקשור בעבודת המידות שלו, בלימוד שלו, בעבודת השם שלו, צ'קל, לא צריכים לעשות פרסום. מה הרעש? למה כולם צריכים מדע? לא. צ'קל, בלחת. אז אין אין הרע. למה? כי יש אנשים, יש להם מידה שלילית רעה. יש להם עין מקנה. הם חושבים שזה בא על חשבונם. אומר הרב דסטר, תזכיר, זהו, לא תגרום לקינה. לא תגרום לקינה, לא יקרה כלום. אוקיי? כלומר, יש פה שתי פעולות. אחת פעולה של עבודת המידות, אני לא רוצה מה שלא שלי, אני רוצה לתת ולא לקבל. דבר שני, מסתיר. אז כך אומרים, בעניינים רוחניים תמיד כאשר שואלים אותי, עד איפה אפשר לפרסם, כן? אז אפילו הגמרא אומרת, מותר לתמיד חכם לשקר. תגיד לו, אתה מכיר את מסכת פלונית? תגיד, לא, אפילו הוא מכיר. אבל שואלים אדם שהוא יודע לפסוק, אתה יודע הלכה כזו או אחרת, הוא צריך לעבוד מיד. אבל אם זה עניין, אתה יודע, שלי מודע, מה, אתה מכיר את מסכת קידושין, למדת אותה 40 פעם, אתה יודע בעל פה. תראה, לא, לא בדיוק, אני לא, לא בקיא, כן? זה מותר. אז אם כן, זה על מנת למנוע קנאה, על מנת למנוע מאדם אחר, אולי אני אגיד את זה אולי בהרחבה, זה מילים שלי, אבל זה נראה כמו לפני עיוור לא תיתן מכשול. או לא תשים דמים בביתך. אתה עושה דברים באופן חיצוני, מוחצן, גלוי, אנשים רואים, אנשים רואים, אנשים מקנאים. יש אנשים שיש להם מידות שעדיין לא טופלו. כלומר, כל ספירה בפומבי, כל דבר שאדם מפרסם, שפע וכו', כמה יש לו, זה גורם לקנאה, אין מה לעשות. והקנאה הזו מעוררת תפיסה אצל המקנה שהוא היה רוצה גם כן. ואז יש מקום, מה שאנחנו קוראים, עין הרע. טוב, עכשיו הבנו מה שאמר אור החיים הקדוש. זה לא יכול להיות שזאת הסיבה שבגללה חרגו שני המקדשים. נכון? כי המקדשים הם מקור הברכה. לא יכול להיות שמישהו ייתן שם עין הרע. זה לא הולך. כי מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא נותן. הוא לא לוקח. כי הכל שלו. אז אם כן, דוחה אור החיים הקדוש לדברי המהר"ל. אומר, לא יכול להיות, זאת לא הסיבה. אותו דבר אפשר להגיד, שהלוחות הראשונים השתברו, בשיטת החמחת, בגלל, סליחה, המהר"ל, בגלל העין הרע. הוא אומר, חיים הקדוש, לא יכול להיות. לא, פשוט לא יכול להיות. וככה הם סותרים את דברי המהר"ל. אבל, בואו נתקדם. גם כשאנחנו ננסה להבין את דברי המהר"ל על הבסיס שבבית המקדש אין עין הרע, לא יכול להיות מקום לעין הרע, אנחנו כן מבינים שבכל זאת, כמו שאומר רש"י, בגלל עוונותיהם של ישראל, חרבו שני המקדשים, רמז, משכן, פסיק, משכן העדות. פעמיים מילה משכן, בית ראשון, בית שני. אז אם כן, איך הגיע הדבר הזה? למה רש"י אומר את זה כאן? למה רש"י לא אמר את זה במקומות אחרים? למה רש"י אומר את זה בכלל? שסיבת חורבן המקדש זה עין הרע. לכאורה, ככה משהו המדבר. אם אנחנו צריכים באמת להתבונן באופן ישיר אל מול פני עין הרע, להתמודד עם המושג הזה, אנחנו צריכים להודות. להודות שאנחנו לא מבינים את המושג הזה בצורה ברורה, החלטית ומושלמת. עד כדי כך, שיש אנשים שמתנהגים באופן לא הגיוני כשהם חוששים לעין הרע. שוברים ביצים, שוחטים תרנגולות, מורחים דם כבשים, שמים חמסות, הולכים עם שום, דברים, אתה לא יודע, אין איזה גבול. עכשיו רק אתמול הראו לי שיש דבר חדש, חותם משה רבנו, שמצאו על המטה, קודם כל שישכנע אותי אותו אחד שפרסם איפה המטה. עכשיו מוכרים סגולה חדשה, חותם משה רבנו, שהיה על המטה. אנשים יקנו, אני חותם לכם. יהיו אנשים שילכו על זה. עד כדי כך אנשים לא מבינים. כי אי אפשר להבין את הדבר הזה על בוריו. אבל מצד שני אי אפשר להתעלם, כי זה כן מופיע בחז"ל. זה מופיע בגמרות, זה מופיע בהלכה, תסתכלו מקום מספר 11 אצלכם. כותב השולחן ערוך בסימן קומים א' על החווה. יכולים ככה לקרות שני אחים זה אחר זה, והבן אחרה מותר לעלות התורה אח וראשון ואחיו שני. מותר לעלות אבא ואחרה ב' וממשיך השולחן ערוך, והם מניחים, לא עושים את זה. למה? בשביל העין הרע. כלומר, אז אנחנו רואים שיש ביטוי הלכתי שנובע מהעין הרע. ואנחנו יודעים שלא מעלים זה אחר זה, אלא מפרידים ממישהו באמצע. נכון, יש עוד סיבה שלא יגידו שם, שם פסול וכו', אבל אומר פשוט לא הוא מבורר, זה בגלל העין הרע. מדהים, תסתכלו מקום מספר 12, הגמרא בזרע בעל הבטרה אומרת מפורש. מה הדין בין שני שכנים? פרק השותפי. יש לי בית, אנחנו מכירים את זה היום, זה קורה הרבה, מדורגים, דו משפחתיים, יש גדר זה להסיק, מה עושים ביניהם? כן? זה בא בגינה, בחצר, בביקה, שמה הגמרא מדברת על זה. במהלך הדיון הזה, בגמרא שם, כן? אמר רבי אבא, אמר רב הונא, אמר רב, אסור לאדם לעמוד בשדה חברו בשעה שהיא עומדת בקמותיה, היא פורחת, גדל, וואו, שדה ענק, מלא. הוא אומר, אל תעמוד שם, לך. למה? שלא יהיה עין הרע. זאת אומרת, יש כן בחזל את המושג עין הרע. עד כדי כך, שהגברה אומרת לו שאסור לו לעמוד שם. לעומת זאת, עכשיו, מה רש"י אומר במקום מספר 13? למה אסור שלא יזיקה לו בעין הרע? נו, אז אני יכול להתכחש לזה שיש דבר כזה שנקרא עין הרע? אני לא יכול. יש עין הרע. השאלה אחרי מתמודד איתו, מה זה אומר? איך זה משפיע על החיים שלי, אם בכלל? הרמב"ם, יש לו שלום בתשובות עם חכמי לונים. ותסתכלו את זה במקום מספר 14. שאלו אותו, חכמי לונים, איך זה יכול להיות שאתה, מורנו ורבנו הגדול, הנשר, פסקת בהלכות שכנים, הלכות שכנים. הרמב״ם פוסק שבמקום שנקרא גינה. גינה זה ליד הבית, לא מחוץ לעיר, כן? ליד הבית, ואדם עושה לו גינה קטנה, מגדל שם עגבניות, מפונים, כן? כל מיני דברים, כן? כן, ככה. ושימוש יומי. הרמב״ם כותב שם, שעל מנת לעשות הפסק בין שכן אחד לשכן שני, מספיק 10 טפחים. רבותיי, כמה זה 10 טפחים? סנטימטרים, ממוצעים. כמה זה טפח?
90 מטר.
טפח ממוצע אנחנו מחשיבים 80, 8, כן? טפח, נגיד, אפילו 10 סנטימטרים. בסדר? אפילו נלך על יד גדולה. כן? 10 סנטימטר. אומר הרמב"ם, מספיק 10 טפחים, 10 על 10 מטר. תגידו לי, בן אדם עומד ליד הגדר הזו, זה מגיע לו לפופיק. הוא רואה את כל הדיני של חברו. שאלו אותך את אומר דבר כזה. הרי יש עין הרע. כתוב בגמרא שאסור לאדם לעמוד, כן? עכשיו קראנו, נכון? אצלכם תסתכלו במקום מספר 12. שואלים אותו רחמי לולים, תראו מה עונה להם הרמב״ם. עונה להם הרמב״ם. אלו דברי חסידות הם. שלא יהיה אדם עוין בעין רעה את חברו. ולכן בגינה מספיק מחיצה של 10 טפחים. אבל בחצר צריך 4 אמות. או, זה גובה יפה, 2 מטר, או, אדם לא יכול להסתכל. ששם ההישג גדול ודאי, שיראה האדם חברו שהוא עומד ויושב ועושה צרכיו. כלומר, הרמב"ם אומר יש לחלק. מה זה חצר? חצר זה חצר של בן אדם, לא הגינה, שם הוא הולך בחצר עם קצוות, עם גופייה, בלי גופייה, תולה כביסה, הוא מרגיש, זה הבית הפרטי שלו, הוא מרגיש חופשי שם להסתובב. אז אתה עכשיו מסתכל עליו, זה לא מתאים, שם אתה עושה מחיצה גבוהה, אבל בגינה, מה שאמרו בגמרא שם, שלא יעמוד, זה חסידות, מה, ממה הוא חושש? לא. לכן אומר, בגינה, 10 טפחים מספיק, זה כדי להזכיר לאדם שזה לא שלך, זה של חברך, בחצר, בגלל שיש הרבה שימוש, ואדם מראה שם, באופן פרטי, אז לכן, שמירת הפרטיות קודמת. אז רואים שהרמב"ם מחלק בין סוגים שונים של כביכול עין רעה. כן, בחצר יש יותר, בגינה יש פחות. אבל בואו נתמקד, מה פירוש, מה מתכוון הרמב״ם כשהוא אומר יהיה עוין בעין רעה את חברו? מה פירוש יהיה עוין? מה זה? יהיה עוין את חברו בעין רעה? כן.
אולי הוא ישנא אותו. כאילו, הוא מקנא בו שיש לו, נגיד, גידול טוב, ואז הוא שונא אותו בגלל זה, כאילו, הוא קנאי.
יכול להיות, קינה, ודאי, השורש של עין רע זה קינה. אבל בואו נראה, בואו נראה בפנים. תסתכלו את זה במקור מספר...
15.
כן, מי רוצה לקרוא? קדימה, בקרוא, בכבוד, בכבוד. 15.
מסכת אבות, פרק ב' משלב ג'. אמר להם, צאו ראו איזוהי דרך טובה שנדבק בה האדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה. חזר אמר להם, איזוהי דרך רעה שירחק ממנה האדם. רבי אליעזר אומר, עין רעה.
אוקיי, המשנה במסכת אבות אומרת לנו, אם אתם רוצים לחפש דרך טובה שאדם ילך בה, יש לו דרך אחת. מה זה? רבי אליעזר אומר, עין טובה. עין טובה. אתה רואה שלחברך טוב, תשמח. אל תקנה. לא לקנה. תתקנו מה כותב הרמב״ם בפירושו על המשניות. מקור מפה 16. כן, בכבוד, תמשיך.
עין טובה, ההסתפקות במה שיש לו לאדם, והיא מן המעלות
המידותיות.
ועין רעה, הפכה. כלומר, שימעט בעיניו המרובה, ולהוט הוא להוסיף.
יופי. אומר הרמב״ם, עין טובה זה מי שאומר, אשראי טוב לי. אדם, אני שמח בחלקי. עין רעה זה אחד כזה שכל הזמן רוצה עוד, ומפריע לו שלמישהו אחר יש. כלומר, פתאום אנחנו מבינים שהגדרת עין הרע זה לא קרניים שיוצאות ומשפיעות, אלא יש אדם שמושפע לרעה, הוא סובל מזה. פתאום אנחנו רואים את זה מגישה חדשה. כשאנחנו מדברים על ההיזק של עין הרע, עולה השאלה, מי הניזוק? האדם שמקנה, האדם שיש לו עין הרע הוא הניזוק, או מי שמסתכלים על רכושו, ממונו או עליו, הוא הניזוק. כלומר, בדברי הרמב״ם, אנחנו מבינים שהקנאה וצרות העין של אדם בחברו, הנזק הוא לאדם המקנה. אתה זה תסבול מהעין הרעה שלך. אז באמת אולי צריך לאכול שום והרבה, כדי שיתרחקו ממנו הבריאות. עד שהוא יתקן את המידה הזו. אחרי, מזכיר לנו הדבר הזה, משנה נוספת במסכת אבות, שאומרת, רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה, התאווה והכבוד, מוציאים את האדם מן העולם. לא שהוא ימות, אלא כל העולם הזה בשבילו זה גיהנום אחד. הוא לא יכול לסבול שלמישהו יש והוא אין לו. סובל כל החיים. זאת אומרת, לפי דברי הרמב"ם, אנחנו מבינים שמי שסובל מעין הרע זה מי שיש לו עין רע. הוא כל הזמן מר, קשה לו, הוא אוכל את עצמו. לא מי שמסתכלים עליו. כשמסתכלים לא יקרה לו כלום. ככה אומר הרמב"ם, שום דבר. נו, אז אם כן, מובן. למה בגינה אתה אומר 10 טפחים? כי זה רמז בשבילך, אדוני יקר, זה לא שלך, תעצור. למה בחצר, קובע הרמב״ם 4 אמות? זה בגלל ששם יש הרבה יותר שימושים שהם חשופים יותר, הם מגרים יותר, הם יכולים לגרום לאדם לקנא עוד יותר. אתה מוציא את הספה שלו, את השגיח שלו, את הכביסה שלו, הילדים שלו, משחק, הנכדים שלו, עוד. אז הרמב״ם רוצה למנוע את הנזק אצל המקנה, מי שיש לו עין רעה. כלומר, תסתכלו, יש ספר, אתם בטח מכירים אותו, ספר של הסופר שמחה רז. הוא הוציא כל מיני אמירות שהוא הביא בשם רב אריה לוי, ואצלכם נמצא במקור מספר 17. אז רבי רואה היה אומר, תראו איך מפרש רבי אריה לוין את המשנה שאמר. רבי ישוע אומר, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם, עין הרע זהו הקנאה, שעל ידי הקנאה יבוא לידי כעס ורוגז, הוא מונע את שלמות עצמו שמזיק לבריאות הגוף. גם לפי באורו של רב אריה לוין, מי הניזוק המרכזי בעין הרע? זה שמקנה, זה שיש לו עין רע. אוקיי, בכל זאת, לא כולם הולכים בדרך הזאת. יש כיוונים שונים שאנחנו רוצים גם אצל המערד וגם אצל הברבנל, על מה שאנחנו ראינו בגמרא. יש גמרא, דבר מציע דף קוף זין, אומרת הגמרא, והסיר השם ממך כל חולי. דבר הפסוק. אנחנו אומרים, וואו, כל המחלות שבעולם, הקדוש ברוך הוא יסיר מאיתנו. רב אומר, לא, זה לא על הכל. והסיר השם ממך כל חולי, אמר רב, זו עין רע. כלומר, איזה חולי? זה החולי הזה שנקרא עין. עין רע. עכשיו, יש, אני רוצה להבין, מה הסיבה שרב אומר, זה עין רע. למה? משום שרב, היה לו איזה מין תכונה מוכנית. כשהוא היה עובד ליד קבר, הוא היה יודע מה הסיבה שהבן אדם הזה מת. לא יודע איך. אמורה, מה אנחנו מבינים בהם? והוא אמר, אתה רואה את הבית קברות הזה? יש פה נגיד 100 אנשים קבורים? היה אומר, 99 פה מתו מעין הרע. אחד מת כי הגיע הזמן שלו. אז לכן הוא אמר, זו המחלה הכי נוראית, השלב של מי? של מי שמטיל עין הרע או מי שמקבל? לפי מה שאנחנו מבינים עכשיו, זה מי שמטיל עין הרע. אנשים 99 מתים בגלל שצר להם על מה שיש לאחרים, הם מקנאים, אוכל אותם מבפנים, אין להם שקט, מקבלים את ההתקף או שבת מוח ושלום על ישראל. המהר"ל אצלכם, אולי יהיה לכם את זה מקור מספר, כן, 18, אומר המהר"ל בחידושי האגדות על הדבר הזה, ומי שסובר והסיר השם ממך כל החולי זו עין הרע, כי עין הרע יש בה כוח, שימו לב, הוא מסביר את זה, אשר שורף ומקבל האדם היזק מן המזיק בעל העין הרע אשר יש לו כוח אישי שורף. לפי דברי המהר"ל, חבר'ה, זה משהו אמיתי, זה קרניים כאלה, זה כוח כזה יוצא מהעין שלך, ככה טק, יורה, קרניים, את מי שאתה רוצה להזיק לו, או לדבר שאתה רוצה להזיק לו מהקנאה שלך. מוזר, איזה דבר כותב המהר"ל. לעשות להבין, למה מתכוון המהר"ל, יש פסוק בשיר השירים. אצלכם נמצא מקור 19, תראו, יש פה 50 מקורות פלוס, אני צריך קצת לדלג כי השיעור עומד ו... אפשר שם לשים משהו שהשעון יעצור ואולי ימשיך לזוז? טוב. הפסוק אומר בשיר השירים, כי עזה המוות אהבה, קשה כשאול קנאה, רשפיה רשפ אש וכו'. כלומר, האהבה היא כל כך משפיעה עד כדי כך שכביכול יוצאים את זה מקרניים של אש, סורפות מה שבדרך. לפי זה, הפסוק משמע שהקנאה יוצרת איזו מציאות רוחנית שגורמת בכוחה, כן? לפגוע. היא יכולה לשרוף. אם כן, לפי דברי המהר"ל, עין הרע זה השיא של הקנאה. זה הביטוי המקסימלי של השנאה. אני, סליחה, של קנאה. אני כל כך מקנא, השני ולך לא יהיה. זה קנאה שמעורבת בשנאה. לעומת זאת, תתגלו במקום מספר 20, אומר אברבנאל בפרשת כי תישא. אנחנו יודעים כולם, כי תישא את ראש בני ישראל, שנותנים מחציות שקל ולא סופרים את האנשים, אומר אברבנאל, והיה דבר מפורסם בין האנשים, ההזק הבא מעין הרע, שהוא כמו שכתב הפילוסוף, שיצא מן העין עדים מהמותרים אשר איתכם הטבע, וזה מהאיש בעל הנפש הרעה הקנאית ולערסיות, אותם העדים יפעלו בדברים המוכנים לקבל אותו פועל עד שיתכן שימותו אנשים בעבדתם. אומר אברבנאל, יש בקנאה, נוצר איזה מין בגוף, איזה מין בתהליך ביולוגי, פיזי, כימי, חומר, שהעיניים, אתה מספלא בכעס, העיניים שלך מלאות דמעות, אתה... ומזה הרתיחה הזו, כאילו יוצאים עדים, הם אלה שמשפיעים. בואי, הדברים לא מובנים לגמרי. טוב, אז איך הם יפעלו? איך העדים האלה יפעלו? אני צריך לקחת להם להשפריט משהו, לא? לעשות את זה משהו. להחזות למקום הקנאה, כן? פשוט הרשב"א, זה אצלכם נמצא במקום מספר 21, זה מיוחס לרמב"ן. אומר הרשב"א, זו שאלה פילוסופית שטוענים הכל בטבע חוק. יש פיסטה שאומרת, כן, העין הרע, זה כזה חוק כזה, זה פועל. זה קרה בטבע. אך לפי הנראה מן הכתוב בהסכמת חכמי התורה, אינו כן. אלא יש בכל או סגולות או דברים נעלמים, לא נדבר לנו עתה סיבתם, אנחנו לא יודעים. והוא שמע בריד כרותה לשפתיים, כתורים נתנו שיעור שלם על הדבר הזה. ואמרו, הווי כשגגה, היוצאה מלפני השליט מלך נפשי ליהודה. כלומר, באמת, זה פועל, אבל זה לא בתכלית העניין ודברים כאלה. וזוהי המניעה בכללה והפך בברכה. ואמרו, ואל תהיה ברכת ידיעות קלה בעיניך. ואם נגיד שזה נמשך אחר הטבע, מה תזיק הכללה? תקלל. אם בטבע זה לא עובד, הנוסחה לא עובד, זה לא יעבוד. ואותו כלל הברכה. מה זה עוד? אם אתה אומר שהכל לפי כללים, כן, חוקים, הכל, אז מה ההבדל? כללה, ברכה, זה לא עובד. ואמרו, אל יפתח אדם פיו לשטן, והביאו ראיה מן הכתוב, כסדום היינו, לעמורה אדם היינו. אמרו לו, אדבר ככה, כן? וכן חכמי הפילוסופיה אינם יכולים לתת טעם. מדוע הסגולות הנגלות בעשבים, באבנים, כאבן השואבת, כן? מה זה? את הברזל, המגנט, כן? לא יודע מה אסביר למה. אומרים, כן, זה קורה, אבל למה? מה הכוח הסגולי שפועל? אין. לא יודעים. אז יש כוחות מעלמים. לא ברור. כך גם הרמח"ל, תסתכלו אתכם במקור מספר 22. אומר הרמח"ל, במאמר שלו על האגדות, ועל כל אלה צריך שנדע שחז"ל לשיטתם הולכים, שהדברים הגשמיים מתנהגים ומתפעלים מכוחות רוחניים למיניהם. דהיינו, המלאכים, השדים והמזיקים, וכל דברי העולם השפל מתנוענעים בהשפעת האלוהים, אמרנו את זה בדרך השם. זוכרים? וכן דברי הגשמיים עושים רושם ברוחניים, זה מה שציירנו את שני החיצים, מלמעלה למטה, מלמטה למעלה, שלמדנו את דרך השם. ומי שלא יכיר על הדרך הזה, אי אפשר לו מעולם לעמוד לדעתם כלל, אי אפשר להבין את הדבר הזה, איך זה פועל. לכן אברבנאל, תסתכלו במקור הבא, אצלכם, אין לכם. אברבנאל, בהמשך הדברים שהזכרנו מקודם, הוא אומר שכל הנעשה במצוות האלוהים לא ינזק. שלמר שאומר מצווה לא יירא. אבל אנחנו יודעים מכל זה, אנחנו מבינים שבכל זאת יש נזק. עובדתי, חזר מדברים על זה מכל מיני כיוונים, בין אם הנזק נגרם למקנה, בין אם זה למי שאותו אחד מקנה בו. מה ההבדל? ההבדל הוא באמת, כמו שהסברנו, למי נגרם הנזק? כשתסתכלו אצלכם במקום מספר 23, הרב יוחנן דוד סלומון, יש לו ספר שנקרא בעין יהודית, מישהו רוצה לקרוא? בכבוד.
התכונה הזו של עין הרע, של שרות עין, בהצלחתו וטובו של הזולת, היא תוצאתה החיצורית של מגילת הקנאה. העוסק במצוות אינו צריך לחשוש כלל מנזק, שהרי שלא חשוב ידע דבר רע. החי בשקט את חייו,
לא לרעבה.
לא לרעבה ולא לתחרות.
ולא מהווה מושג לקנאה. לכן?
לכן, על האדם לדעת לכלכל את מעשיו בחוכמה ובתבונה שלא יעורר את דעת הקנאה אצל חבריו, שכניו, מכריו וכו'. ואם עשה כך, אינו צריך לחשוש מעין הרע.
נכון? אל תתפאר, לא צריך לעשות רושם על אף אחד, אז אתה מוגן. אבל בעצם נראה הזו, זה אומר שזה יש לי במה להתגונן. אנחנו נדלג על מקור 24, כי חבל, זה אומנם דברים חשובים, אבל... דלג על 24, 25. אתם יודעים מה, לא, 25 זה מקור מעניין. אומר את הגמרא, אדם נכנס לעיר. הוא מפחד מעין הרע בעיר, הוא בא עכשיו מכל מיני דברים, יש לו נכנס אותו חדש, הוא מפחד שזה יסתכלו עליו. אומרת הגמרא, היימן דה אי למטה ודחית מעינה בישה. אדם חושש בעין הרע, מה יעשה? לנקוט זקפה דהילה ימיני, בידה דשמאלה, לקחת את היד, אגודה לנקוט ככה, כן, יד ימין על יד שמאל, ולהגיד, אנא! פלוני בן פלוני מזרעו של יוסף. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, כן? אני מוגן, יש לי זכות הגנה, זכות הגנה מאבא שלי, כן, יוסף. מה?
אם הוא לביא או כהן?
לא משנה. טוב, ככה יגיד. אומר אמר שעד, תסתכלו במקום מספר 26, אמר בגמרא שלנו, כיצד יכול אדם לומר, אנא מזרע ליוסף כעתינה, מה כל ישראל בנם של יוסף? באמת זה דבר. שאני הסתכלתי על דברי אמר שם, אמרתי, תראה בוא נה, הוא שואל שאלה מאוד יפה, הוא אומר, בוא נה, מספיק עם זה, טוב? אם עין הרע זה רציני, זה הפתרון, ואם אני רוצה לקחת, אני אומר מה שזה ציני, נו בחייך. התשובה של אמר שם היא מדהימה, תסתכלו, יש פסוק. גאלת בזרוע אמר אבני יעקב ויוסף סלע, עם ישראל כולו מיוחס ליוסף, הוא די שחיה אותה, הוא די קלקל אותה. כל הזל הוא פרנס, מעלים עליו כאילו ילדו. לכן כולם נחשבים בנם של יוסף. אז רגע, 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 קשה לי, אם כולנו בני יוסף, איך יכול להיות שיש עין הרע? אנחנו מוגנים, לא? תראו מה אומר מצודת אבי, מקום מספר 29, סליחה, רדק, לפני זה. ואמר בני יעקב ויוסף, כי בסיבת יוסף ירדו למצרים, והוא כלכלם כל ימי חייו, כאילו הם בניו. המצודת תמיד מוסיף ואומר כי יעקב ילדם, יוסף כלכלם ברעב, וזה נקרא על שם שניהם יעקב ויוסף. תתקנו מה אומר אבן עזרא. וטעם להזכיר יוסף עם יעקב, כי הוא יחיה ישראל. אז אם ככה איך תופס בנו עין הרע? לאלה שמאמינים, תכף נגיע לקטע. אומר הרב קוק בעין היה. מקור מספר 31. העין הרעה בפרט היא אחת מהכוחות שמקבל נפש אחת מזולתה על ידי קשר נעלם ביניהם. זוכרים מה למדנו ברמח"ל? שיש קשר בין הנשמות. נכון? הוא ממשיך הרב ואומר, מפני שהנפשות עומדות אכן להיות נפעלות מזולתן, יש קשר של גומלין, על כן איננו רואים שהולך את החכמים יחקם, מי שהולך אל החכמים יהיה חכם, ואת הצדיקים ינרבי כבודיהם, והמתחבר לרשעים יהיה כמותם. מפני שטבע הנפש הוא להתפעל מזולתה מהנפשות, אני רואה מישהו, אני מתפעל ממנו, הוא משפיע עליי, כי יש קשר בינינו, קשר נשמתי, קשר שורשי, קשר פנימי. אומנם מי שהתגבר ושם נפשו חזקה לבעל, תתה בשום אופן בדרך הנכונה, גם אם יתעמלו זולתו לשפוך עליו הרבה מפעולותיהם, הוא קנה עוז בנפשו שתהיה חזקה ולא תהיה מוכנת להתפעלות מזולתה. כן, אין עין הרע שולטת בה, אומר הרב, אפשר להיפטר מזה בקלות. תבחר בחברה הנכונה. ברגע שאתה תהיה מחובר אל האמת, אל החכמים, אל הצדיקים, אל התורה, אל המצוות, שום עין הרע לא תפגע בך. שום דבר. כי הנפש שלך היא לא כלי שמקבל, זה לא מגנט שמושך. הוא ממשיך הרב ואומר, ואין בזה שתי עניינים, שני עניינים. האחד, שהנפש המתרוממת למעלה, מערך הדברים והסיבות שיכולו להפעיל הדברים שמחוץ לה, היא מעל הדברים, היא לא מתקנת על חיצוניות, היא לא מתפללת מדברים, היא מעל הדברים, לכן הם לא גורמים לה להיות מושפעת, מפני יותר יודעת כי גדול ערכה ומגמתה לעלות תמיד אל השלמות. על כן לא תחול עליה פעולתה של זולתה, פני שהיא מתייחלת וחזקה בשלמותה. זה דבר אחד. הדבר השני, מפני היותה משימה כל תכליתה בשלמותה הפנימית שהיא עלומה מזולתה. להיות המגמה של האדם הזה הוא להיות יותר ויותר שלם, יותר ויותר לעלות במעלות, חברו לא יודע מה אתה עושה. לכן אין יחס וקשר פנימי לנפש של האדם השני. ברובן שיכול להזיק לך. טוב? לכן נאמר, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין, אומרת הגמרא, אל תיגע עלי עין, אלא עולי עין, הם מעל העין. בסדר, אני מתמצאת לדברי הרב, הבנו עד כאן. תבואו בבקשה למקור נוסף. אם אנחנו נצא אולי ככה, לפני שלנו נעבור לסכם את דברי הרב, הרב קוק אומר שיש אנשים שלא ינזקו בכלל מעין הרע בגלל תכונות הנפש שלהם, משום שהם לא מסוגלים לקבל השפעה שלילית מאף אחד. הם לא נותנים לזה. הם לא נותנים מקום להשפעות שליליות עליהם. שימו לב אתכם במקור מספר 40, אני חושב, דברי רבי צדוק. כן, אני ככה אתחיל לדלק כבר, זהו. כן, יש לכם שם צדקת הצדיק? 40? 32? וואה. זה נקרא פער. כן, טוב, 32. אומר הרב רבי צדוק, וההיפוך, עין הרע, ובלשון הכתוב רע עין, וזה חיסרון, הוא בזרעה ליוסף, כמו שכתוב. זה לא קיים בזרעו של יוסף. שנאמר בפסוק, אפרים לא יקנה. כלומר, המושג של הקנאה לא מצוי בבני יוסף. ממילא, אין קנאה, אין עין רעה, אין אפשרות שעין רעה ידבק בהם. כי אמרנו, צריך שיהיה קשר, צריך איזה קונטקט, צריך איזה משהו שיתאים, כדי ששני הדברים ייפגשו. זה מאוד דומה למה שכתב הרב קוק. כלומר, כאשר אדם לא מתפעל מדברים השליליים, לא נותן לנפש שלו להיות מושפע מדברים שליליים, הוא למעלה, הוא מעל, אז זה לא נדבק ולא כלום. נדלג על 33, 34, ונעבור ל-35 לדברי הרב פיינשטיין. כלומר, אנחנו רואים שבאמת, בזמן שבני ישראל באים מארץ, מתיישבים בארץ, הקנאה מתמעטת. למה? כי כל אחד יש ברכה בארץ הזאת. הארץ הזאת היא מיוחדת. ואכן, ראינו הרבה בהתייחדות של עין רעה, בחזל, כשהיו בחו"ל. זה מופיע בגמרות, זה מופיע בפרקים, אבל היינו בגלות. זה לא עכשיו. לא כאן בארץ. בחוץ על הארץ ודאי שיש אפשרות שעין רעה תיפעל בגדול. לא בארץ ישראל. אבל לא כולם מסכימים לזה. תראו מה כותב הרב פיינשטיין. אצלכם בקור מספר 35. ויגרות משה, אבן העזר, הוא כותב תשובה, שאלו אותו. בעניין הזה של עין הרע, הוא כותב, בעניין עין הרע, ודאי יש לחוש. למה? עובדה, השס מלא, פוסקים, מדברים. אבל אין להקפיד הרבה, כי בדברים כאלו הכלל. מנדק לא קפיד, לא קפיד הרבה, מי שלא אכפת לו מזה, לא יהיה לו שום דבר מזה. למה? על בסיס דברי הרב קוק, ודברי רבי צדוק, אם אתה לא כלי שמוכן לקבל, אז אתה לא מקבל. אם אתה לא מגנט, אז לא נמשך ברזל. לכן אומר הרב פיינשטיין, כהד הם עצינו בזוגות. זה גמרא במסכת פסחים דנה, כן? לגבי כוסות ששותים, כמה לשתות. ארבע כוסות, אומרת הגמרא, זה בעיה, זה זוגות. זוגות זה... הדרכם אפשר לעשות כשפים, אומרת הגמרא, כן, מה זה כפית, כפית, מה זה לא, לא. שם יש דיון שלם, לא רוצה להרחיב את זה, דברים מיסטיים שם. מי שרוצה להסתכל. זה נמצא בדף קופיון. מעשה הזוגות, כן? כל הדברים שקשורים לזוגות. אחת הדוגמאות, אז היה מותר לקחת נשים יותר מאחת. אז הגמרא אומרת, לעולם לא יישא אדם שתי נשים. אבל... שלוש. למה? כי שתיים זה לא טוב, זה זוגות. זה הם יעשו נגדו אופוזיציה, קואליציה, ויגמרו עליו. אבל אם תהיה אישה שלישית, אני תפריע להם. למה יתקדם וזה, תספר לו. כן? כל מיני דברים מוזרים. פעם היו, אולי זה היו, אבל... כן? לא זוגות. אומר הרב פיינשטיין, אבל איני רואה בזה שאישה צעירה שהיא כדרך העולם מתעבר. אישה צעירה, בהיריון. מה, לספר? לא לספר. שלא יהיה עין הרע, כן? תלך עם שום על הבטן, תשים על תקנה שמלות עם מדפסים של חמסה. מה? שלא יהיה. אומר, לא נראה לי שיש לך עין הרע, ולהקפיד בזה. וגם רק בדבר שלא מצוי לפי דרך העולם, שייך לחוש ככה קצת, אבל לא דברים הרגילים. כלומר, אומר הפיינשטיין, עין הרע זה לא... זה ברצינות. זה בדברים מיוחדים, מוזרים, שמושכים את העין לדברים הרגילים, אין עין הרע. אני מגדל לי עכשיו חצר מלאה, ויש כל טוב, רגיל, שמגדלים, ויש, כן. אני לא מתייחס, אז אני לא מתייחס, זה לא יבוא. שקום הקודם הרב עובדיה ביביהו. לכם מקום מספר 36. אומר הרב עובדיה, וכמו כן, איפך מסתבך. והעין הרע גם כן התמעט בזמן הזה. הוא מבואר שאז, כלומר, מה שסיפרנו על רב, כן, ובזה גדול למציאה, הייתה שליטת עין הרע בכל התוקף. ואפשר להעין עכשיו, אך שודרה לעין מילתא, למה? מטעם כי עשית רעך יונקת מן הקדושה, ולפי תוקף הקדושה, הראשונים הייתה עשית רעך תקיפה יותר. אז הם היו יותר קדושים, אז היה כוח גם לכוחות הטומאה. אבל אנחנו, מה שאין כן בזמן הזה, כדלנו מאוד. במילים אחרות, עין הרע היום, אין דבר כזה. אין לה כוח. אין לה כוח להשפיע. כי הקדושה היום כל כך כל כך דלנו מאוד, בלשון הרע, גם עין הרע. רק תפתח את השום, עוד לא תאכל אותו מהירח איתי כך. אין צורך. כלומר, אנחנו רואים שהאחרונים מדברים על עין הרע כדבר שלא חוששים לו ולא מתייחסים אליו, לא אומרים שהוא לא קיים, אבל מאן דלא כפיד לא כפדין עלי. כלומר, לא צריך להתייחס לזה לגמרי. כלומר, הדבר הוא שולי, אין לו שום משמעות מעשית על האדם. טוב, אני רואה שהדבר הזה, פשוט יש עוד כמה מקורות, אבל נצטרך לסיים כאן כדי לא להיות גזלן גדול. האמת היא שלא יגידו לי כלום, כי אולי לא נעים להם ממני, אבל לא נעים לי מהם, בכל זאת. אני רוצה אולי לסיים. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי השם. אדם שיכיר, וזה הכי פשוט, זו עבודה אולי מורכבת, אדם שיכיר בכל ליבו שכל מה שיש לחברו לא נלקח על חשבונו, וכל מה שיש לחברו לא בא במקום אלא ישמח במה שיש לחברו, אדם שירגיל את עצמו לתת, לא לקבל, לא לקנים, הוא זה שלא תדבק בו עין הרע, אפילו המעט של אלה שחוששים, בשום דבר בשום דבר. יש סיפור יפה, ידוע בזה נסיים, שבא אחד, אני חושב שזה היה אוהל החפץ חיים או מישהו אחר, בדור הקודם, אחד מגדולי ישראל, אמר לו, סיפרתי לכם את זה אולי בהקשר אחר, שיש לו חנות מכולת, באותם ימים היה פרנסה לא פשוטה בכלל, ומולו פתח מישהו אחר, חלום בקולת, והוא נשאר בלי פרנסה. הקולים אמרו אליו, אולי בגלל מחירים, אולי לא יודע. אמרנו אותו בסדר, הבנתי, מה אתה עושה מאז? אמרנו, אני אגיד מה יש לי לעשות, החנות ריקה, אני פותח בבוקר, סוגר בערב, אף אחד לא נכנס. אמר, מה אתה עושה? אמרנו, אני יושב בחוץ, הוא גיסא בשמש, הוא מתקן, איך כל אחד נכנס שם, הוא אומר, לא, תודה. אמר לו, הבנתי, בוא תעשה דבר אחר. תפתח את החנות. שב על הכיסא בשמש, אבל במקום שכל אחד שנכנס שם, תגיד, מה, תראה איזה, תגיד, וואו, יש את המפח שבו, מה וכי חסר לקודש ברוך הוא לשלוח גם לו, גם לי, שכן ירבו, שיהיו לו פרנצה, שיבואו קולים. אבל אהלן, איך אפשר? אבל לא תבדוק. מסופר שאותו בן אדם, מה הוא אומר לו, תמיד חכם, תדיג, יזם, ישר, שידוע שמילותיו שקולות. לקח את הכיסא למחורת, ישר ראה את הקונה הראשון, אומר לו, מי שברך, שרוב עוד. לא עבר זמן מועט, והחנות שלו הייתה עמוסה, לא היה לו זמן לנשום, גם הוא וגם הוא. אני אמר, מה זה יכול להיות? מה נהיה? אבל לא פשוט. כשאינך צרה בשל אחרים, למה שהקדוש ברוך הוא ייתן לך? כי כשאני צר לי, במה שיש למישהו אחר, כביכול אני מטריס כלפי מעלה. אני אומר, הקדוש ברוך הוא, איך נתת לו? מי, מה, אתה לא מבין? איך לא מנו לי? כלומר, הקדוש ברוך הוא לא יודע לעשות חשבון. הקדוש ברוך הוא פספס. אבל כלומר, הוא כן, אני לא יודע לנהל את העניינים, בוא נראה. כאשר אתה אומר, הקדוש ברוך הוא שכוח, אתה מנהל את העניינים מצוין, תן לו עוד, תשפיע לו שפע, זה לא חשבוני? אז בסדר, אני מצא לו חשבונך, בוא ניתח את החשבון. צריכים ללמוד שכל הזמן שיש למישהו אחר, לברך אותו, לשמוח, לתת, ולא לקבל. לא שאסור לקבל, אבל שזה לא תהיה המגמה הכללית שלך רק לקחת, רק שיתנו לי. אלא, מגמה הכללית היא להשפיע חסד לאחרים. אלה פקודי המשכן, משכן האלו, כשם שאנחנו בעוונותינו הרחבנו את המקדש, בעזרת השם, בזכות לימודנו, נזכה לבינה בין המקדש, שבת שלום וברכה.